בנות ישראל המתוקות שבאו לשמוע תורה, מה נשאר לנו חוץ מלשמוע את מה שאומרים החכמים והמורים של העם הזה? אנחנו ביום ענקי, גם היורצייט של הרב דסלר, וגם היורצייט של בעל התניה, וגם היורצייט של הכובסת. והרב אלישע וישליצקי, והרב יששכר מאיר. יהיה הערב הרב וישליצקי. אבל כן. וואו, וואו. השיעור חזק, אני לא יכולה לצערי. איזה טוב, סמלה בלי צורה היא אינסופית. מי שרוצה להסתופף בצילי. אז אנחנו נהיה זהירים מאוד הערב כמובן. המשכיל בעת ההיא יסתום. והכי נהניתי מאיך שהנכד שלי סיכם את העניין ואמר סוף סוף לא צריך לשחק בחיידר בקלפים של חבורת תרייג. ואמרתי לו למה? ובכיתה א' הוא אמר כי מי שימצא אותם הרג את עצמו. זאת אומרת זה היה תופעת לוואי של הקלפים. טוב, גם זו זווית להביט בזה. אז אנחנו בדיוק בימים שאלה החדשות שלהם, ברוכה הבאה. ולימים האלה קוראים ימים שובבים, ואנחנו מרגישים כמה הם שובבים ואיך הם מסובבים אותנו לכל הכיוונים. והמסר של החסידות, ואיזה מזל שיש חסידות בעולם, הוא שגם את הכתמים של האבונות הנוראים והאיומים, לימים האלה יש יכולת לנקות, ולא צריך למות כדי לנקות את הכתמים הקשים. הימים האלה הם שובבים אי פעם, ולכן יש בהם כל כך הרבה פוטנציאל תשובה. שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. השנה הזו, זו אחת השנים הכי משונות שחוויתי, זאת שנת שמיטה בהגדרה. קרקע בטוחה שעמדנו עליה נשמטת מתחת לרגלינו. אם זה בביטחון שהיה לנו בחיסונים שיעלימו, או איך הוא היה אומר, ימגרו, מגרנו את הקורונה, הכל הפך להיות לא בטוח. אם זה הקדוש ברוך הוא שזן את העולם, זן האלפא, זן הדלתא, זן האומיקרון, ומי יודע איזה עוד ברכת המזון אנחנו נגיד בשנה הזו. כל מיני דברים שנתנו בהם אמון פתאום נשמטים מתחת לרגלינו, והשנה הזו בעצם אומרת, זה שנת שמיטה, היא משווה בין כולם. לא ניכר שואה בפני דל, אין מעמדות יותר, יצרים שיש לאלה, יש לאלה, יש לאלה, קשיים שיש לאלה, יש לאלה, יש לאלה. הרי השבוע זה היה באמת כשאמרו שהבת של ראש הממשלה שאמר תעשו חיסונים לילדים חולה באומיקרון, והבת של שרת החינוך שאשא ביטון שאמרה אל תעשו חיסונים חולה באומיקרון. לא שאני שמחה לעד קצת, אבל הקדוש ברוך הוא אומר תקשיבו, אין יותר שיטה, יש שמיטה. אני רוצה להשוות בין כולכם, שתעמדו כולכם מול אותה מציאות, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממכם, תסתכלו במצב הלא מובן הזה, ותהיו לרגע בורים. תשכחו מכל מה שידעתם. האדמה של שנת השמיטה, כשלא מאבדים אותה, קוראים לה אדמת בור, מפני שהיא בורה. היא טבולה רזה, אף אחד לא עושה בה כלום. אני רוצה שתגיעו למצב הזה שלא תבינו בו שום דבר. וכשלא תבינו שום דבר, זה כדי שתתחילו מההתחלה ללמוד לצמוח נכון. שאלות נוקבות שואלים את הרב דסלר, אחרי מלחמת העולם השנייה. איך השם שותק מול כזה רשע? איך זה יכול להיות? הוא כותב מאמר שקוראים לו ויהי אחר החורבן. דורנו דור חורבן הוא. האם נוכל להבין את החורבן הזה? לא. לא נבין ולא נשיג. אבל הבה נתבונן ונברר. האם באמת מתה בנו האמונה? אולי עודנה מפרקסת בנו? אולי עוד אפשר להשיב את הקדושה אל פני תבל? ורק אם נשאל את השאלה הזו, זה אומר שלא מתנו, שהשאיפה לחיים עוד נמצאת בנו, והקדוש ברוך הוא החריב את כל הישיבות המפוארות, ישיבת קלם, הישיבות שאמנו בהם, כל התורה של אירופה, גולחה, כי עכשיו אנחנו צריכים ללמוד שיעור חדש. כשאתם רואים את המציאות ואי אפשר להבין אותה בכלל, ואי אפשר להבין מה רבנים אומרים, ואי אפשר להבין מה אנשים עושים, זאת אומרת שאתם מתחילים חומר חדש. את הרעיון הנהדר הזה מבטא האיש הצנוע שקוראים לו הרב אפרים ארנברג, שכתב ספר חדש ומקסים, בדרך הבינוני, או החבדניקיות יצעקו עליי, הבינוני, טוב, הבינוני, והוא כותב שספר התניא לא מובן, והוא מתחיל בצורה לא מובנת, וממשיך בצורה לא מובנת, והוא אומר, זה מכוון. בעל התניא ידע גם לדבר מאוד ברור ומאוד פשוט, אבל תודעת האדם מסוגלת לבקוע את גבולות הגזרה ולקלוט תוכן חדש באמת רק כאשר מתערערות ההנחות שטבועות לנו בנפש. כדי לפעול שינוי אצל אדם ואצל חברה יש, זה ביטוי, לרקח את המקיפים, זאת אומרת לנפץ דברים שמאוד האמנו בהם, ולפנות את דעתו מהקיים, רק כך יש סיכוי שהאדם יצליח לקלוט תוכן חדש באמת, מבלי שיתרגם אותו באופן מיידי אל קווי המתאר של מה שמוכר לו ונוח לו. ואז הוא מוסיף בגאונות, וזאת הסיבה שבעל התניא יתחיל את הספר במילה תניא. למה? מסביר האדמו"ר הצמח צדק, תניא זה הקליפה שתקועה בקרב לומדי תורה שיודעים להסביר הכל מיד, והדבר הזה מונע אותם מללמוד דברים חדשים, ויש להם גאווה ובוז, והיא נקראת קליפת תניא. תניא זאת אומרת שנינו, כבר למדנו. וכוונת אדמור הזקן כשמתחיל את הספר במילה תניא היא לבטל את הקליפה הזו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, הכל בסדר, כולם להירגע, זה ככה וזה ככה והוא ככה. לא תלמדו כלום בחיים לעולם. תעמדו כמו שאומר הרב דסלר ותגידו, מה זאת? כמו הבן התם. ואמרתם, מה זאת? מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? כשאנחנו הופכים בורים, זה מפני שמתחילה צמיחה חדשה. כשהחברה חולה כל כך, זה כדי שתצמח חברה בריאה, creative society, חברה שתברא מתוכה משהו נכון ומשהו בריא, ואנחנו מסלקים את החולי מקרבנו, שלא תחשבו שלא. למשל, מה ימימה? ניסיתי לחשוב מה אפשר ללמוד מסיפורים כל כך לא פשוטים. וחשבתי לעצמי שהיהדות אומרת לנו, הגוף שלך הוא דבר קדוש. פרעו היה אדם שלא רצה להעביר אותנו על דתנו, לא לשמור שבת, לא עניין אותו הדברים האלה. הוא לא רצה להשמיד, להרוג ולאבד כמו המן. הוא רצה שליטה על הגוף הזה. הוא רצה להעביד אותו בפרך, הוא רצה שהוא ישלים מכסת לבנים יומית, הוא רצה לראות שהוא שולט על גוף של מישהו אחר. אף פעם לא הייתה גלות כזאת, מוזרה ומשונה, אל תמותו לי, אל תעברו על דתכם, את הגוף הזה אני רוצה. גוף זה דבר קדוש. וכשהלל הזקן היה הולך לבית המרחץ, הוא היה אומר לתלמידים שלו, אני הולך לרחוץ איקונין של מלך, אני הולך לרחוץ את הפסל, את הדמות של המלך, כי בן אדם הוא צלם אלוקים, הוא צילום מוקטן של אלוקים. אולי, אולי טעינו בהנחלת המושג צניעות לבנים ולבנות שלנו. אולי הם הבינו מאיתנו בטעות, ואולי אנחנו הבנו בטעות, שצניעות זה להחביא משהו תמה ומכוער ורע. אולי לא הסברנו שצניעות זה לשמור את הדבר הקדוש הזה לזמן הנכון, עם האיש הנכון, במקום הנכון. אולי לא הסברנו את המושגים האלה מספיק טוב, וחשבנו שגוף זה דבר שצריך להחביא. וגוף זה אביזר קדושה, זה יודאיקה. ולכן אסור לשחק בגוף, ואסור להכאיב לגוף של מישהו אחר, ואסור לקעקע הגוף, ומאותם סיבות בדיוק אסור לאבד את הגוף של עצמך. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אנחנו כל כך קדושים, והגוף הזה כל כך קדוש, ואולי לא דיברנו על זה מספיק. הרי כשחרב הבית הראשון, ירמיהו מאשים את בנות ישראל. יען אשר הלכו בנות ציון, אשר גבהו בנות ציון, ותלכנה הלוך ותפוף וברגליהן תעקסנה. בגללך נחרב הבית, לא היית צנועה. והשם אמר לירמיהו, ירמיהו, זה היה פעם, זה לא עובד יותר, זה לא עובד יותר. כשיחזקאל ידבר על הבית השלישי, השם יגיד לו, לך ואמור להם צורת הבית ויקלמו מאבונותיהם. אל תדבר איתן כיאור, דבר איתן יופי. תגיד להם, את רואה את בית המקדש? זה את. בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. והפלא יועץ אומר, תפסיקי להגיד, הוא אומר את זה במילים שלו, אני תכף אקרא, תפסיקי להגיד, זה הגוף שלי. את צריכה להגיד, זה לא הגוף שלי. וזה בטח לא הגוף שלך. היכל השם, אני. אני אקרא את מה שכותב הפלא יועץ על החובה של אדם לאהוב את עצמו ואת גופו. והאדם יכול לגרום רעה לעצמו באופן ששום שונא בעולם אינו יכול להרע לו. ובאמת זו רוח שטות, וחייב לאהוב את גופו יותר מממונו, ועיקר האהבה שיוהב את גופו תהה נמשכת מאהבת בוראו, כמו שהאדם אוהב את כליו ומקפיד עליהם שלא יישברו, כך יקפיד על גופו שלא יישבר, כי הוא כלי שרת של האדון השם. וזה יהיה כל כוונתו בשמירת גופו ונשמתו. והשם יהיה בעזרו אם יאמר כן. סליחה, זה לא הגוף שלי. אני לא יכולה להרשות, להשחית משהו לא שלי. כמובן, כאשר היא יכולה לומר את זה, או הוא יכול לומר את זה. זה בכלל, בכלל לא פשוט. אני רק רוצה לומר במעמד הקדוש הזה והטעון הזה והכואב הזה שיש פה ושהיה כל השבוע, ואני יודעת שיושבות פה גם נשים ובנות פצועות מאוד. אני רק רוצה לומר שבאמת כשהכל כל כך נראה זוועה, זה כדי לכונן חברה חדשה ובריאה יותר. השבוע היינו בכנס גדול, גדול מדי לצערי, של נשים שחולות במחלה. למה אומרים המחלה? זה מהתורה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. הנשים המדהימות האלה, השיער שלהן נושר מבחוץ והגוף שלהן נשרף מבפנים. והרב שמשון רפאל הירש אומר, כשאתם רואים משהו נשרף מבפנים ונושר מבחוץ, אתם רואים את שבת מברכין שבת. העצים השירו את עליהם. השרף עולה באילנות, זה מתחיל לקרות בראש חודש שבט מרוב שהעץ חלול וריק, הוא שואב מהאדמה למטה איזשהו נוזל של חיות, ואז הוא ידבר על האביב החרדי, האביב הדתי, האביב היהודי, אל תתייאשו ממנו. וכך הוא יכתוב, הרב שמשון רפאל הירש, היורצייט שלו, יום חמישי בערב. המחשבה השגרתית, מה היא אומרת? כשתבוא הפריחה, כשיחשף לעינינו האביב ברבבות ציצים, אז נחגוג בצהלה את חג האביב. אבל המסורת היהודית העתיקה מצביעה בפנינו דווקא על האילנות הקרחים, ועל חג הטבע האמיתי בעיצומם של ימי החורף. והאדמה הזו, אדמת הבור הזו, ממתיקה סוד באוזננו ואומרת, האילנות חוגגים כבר היום, שבת מברכין שבת, את יום התחדשות האביב הבא, מבעד לקליפה השסועה, והצוננת שמחרבלת את האילנות, החלו כבר לפקות במלוא חומם חיים חדשים ורעננים. צאו וראו אותם, כותב הרב הירש. עניים סוערים לא נוחמו, עצים שנשברו ביום הולדת האביב, בעיצומו של חורף בחודש שבט. צאו ראו את האילנות היבשים האלה ששודדו מפירותיהם. איך שדדו אותם? נקטפו, העלים קמשו ונשרו בשלכת, ובאו רוחות הסתיו וקרטו גם את העלי האחרון, נתנו את העץ למשיסה. ופתאום מגיעה הבשורה של שבת מברכין שבט. לא נשברו האילנות האלה, לא תונמח קומתם. על אף כל הפורענות הזו, הם יחגגו את היום הזה בתוך תוכם, בפנימיות ליבם, כי כשהם נראים הרע מכל, זה רגע תחייתם, זה חג האביב שלהם. אביב זה לא בפסח, אביב זה בשבת הזו. ולכן קוראים את הגדה של פסח השבת, פרשת וערה, עשרת המכות. אנחנו יוצאים לחירות כשאנחנו רואים הכל גמור, כשהקרקע נשמטת מתחת לרגלינו. אתם תראו עכשיו איך היא צומחת, האישה הזו והילדה הזו. אל תתייאשו, חס וחלילה. והשאלה היחידה תהיה, האם תסכימי באמת ללמוד משהו חדש, או שתישארי תבועה בתוך הצער, בתוך המחשבה שאין יותר מה לעשות, שהעולם הוא רע. גאולה זה היכולת לצאת ממקום מגואל בדם, איך כתוב בהגדה של פסח, מגואלת על פני השדה, שוכבת בתוך בוץ, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, האם תסכימי? האם תסכימי? וחני ויינרוט תגיד, אני נורא רוצה, אבל אני כבר כל כך, כל כך עייפה. חני ויינרוט, לפרשת וערה. והיא תגיד, הדבר שבולט יותר מהכל בפרשת וארא הוא העייפות של עם ישראל. כשמשה רבנו אומר להם זהו והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הם היו כבר כל כך שבורים בגופם שלא היה להם יותר כוח להאמין לבשורות טובות. לפעמים אנחנו כבר מתרגלים למסובך, לקשה, לכאב, לא מרימים ראש לחפש פתרון. אפילו שהפתרון מגיע עד אלינו, אנחנו דוחים אותו. מפני שאין כוח לצפות שוב ואולי להתאכזב. קשה להיגאל, לצאת לעוד דייט, ללכת לעוד טיפול, לנסות עוד דיאטה. איך זה מעייף. וכותבת חני ויינרוט שניצחה את המחלה, כי באמת המחלה מעולם לא חלה עליה, אף פעם. אני חושבת על החיים שלי, על השבילים הארוכים בדרך אל הגאולה שאני כבר לא הולכת בהם, כי אני עייפה, כי אני קטנת אמונה, כי התרגלתי לרע. אני מבקשת מהשם להתמלא שוב באורך רוח, בנחישות, להאמין בשינוי מהותי מהיסוד, בגאולה אמיתית מהמצרים הפרטית שלי. שתהיה שבת מברכין טובה, היא כותבת, שנצא מהמצרים שלנו בקרוב, שנהיה פתוחים לגאולה, גם אם היא ארוכה ומתישה בהתחלה. אסור לנו להתייאש ואסור ליפול למחשבות רעות, כי הזמן הזה הוא באמת זמן גאולה. כמו בפרשה, ככה עכשיו, תנשמי ותנשמי ותנשמי, כי יש קוצר רוח בדיוק שצריך ללדת. אני הייתי בלידה של הבת שלי, שתהיה בריאה, והמילה אמרה לה, תנשמי, תנשמי, אבל אי אפשר, קוצר רוח, קוצר רוח. למה? כי לפני שמגיעה ישועה מאוד מאוד גדולה, לימוד מאוד מאוד גדול, איך כתוב על רבקה? שהיא הולדת תאומים, הם יעקב ועשיו, ורשי יכתוב, וזה איני יודע מה בא ללמדנו. מה זה הם יעקב ועשיו? כשאת נהיית אימא, את מחזיקה ביד את החידה הזו ואומרת, וזה איני יודעת מה בא ללמדנו. אני יודעת שכל ילד שנולד לי נתן לי כאלה שיעורים ונותן לי, ובחנה פתע וכל מיני פתקים מהמנהל, וכל ילד שיש לי מברר אצלי עד כמה אני אישה בורה וחייבת ללמוד מהר מהר שפה חדשה. והיום אנחנו לומדות את אחד הדברים שהוא הכי קשים לי בעולם. אנחנו נעשה את זה בזהירות, זה אחת הטראומות הגדולות של החיים שלי. היום אנחנו נלמד לחבס. והיום הוא יום פטירתה של הכובסת מרים בתממה מזרחי, ודווקא היום הגיעה לפה הכובסת מספר אחת שמכירה את כל אבקות הכביסה, את כל שתהי רק בריאה. היא לא באה אליי כי היא ידבק לה למעיל ריח של הטיגונים, בסדר. אז היום אני רוצה ללמוד איתכן לחבס. מסתבר שחזל התעסקו בכביסה המון המון המון. קודם נספר את הסיפור של האישה המופלאה הזו, קוראים לה מרים בתממה מזרחי, אין על הקורדיות, היא נולדה בקורדיסטן, היא הייתה מאוד צעירה כשבעלה מת, לא עלינו, ואין לה ילדים. אז היא צריכה חליצה מאח של בעלה, אבל אח של בעלה התאסלם. אז היא נשארת ככה, בלי תקווה. רווקה הלכתית. הכרה הלכתית, אגונה. היא עולה לארץ והיא מתחילה להתפרנס מכביסה, אבל בסטייל. היא לא מחבסת למסכנים, היא מחבסת לרב אלישיב, היא מחבסת לרבי מזוויל, היא כובסת סטייליסטית. ויום אחד הרבי מזוויל רואה אותה עומדת ליד הדרייפוס. דרייפוס זה המעמד כזה של שלוש רגליים, דרייפוס, עם הסיר הענקי, הפיילה שרותחת בכביסה, הוא עובר לידה והוא כבר לא יודע אם זה העדים של הפיילה או הדמעות שלה, והוא אומר לה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך. והיא תגיד לו, אתה יודע מה זה כביסה, הרבי מזוויל? מכונת כביסה מראה לך בדיוק מה שאין לך. איך הייתי מחבסת לו את השחור לבן כשהוא היה בחור ישיבה, ואת הציציות שלו, שחור לחוד, לבן לחוד, עכשיו אני מכניסה למכונה את כל הבגדים שלו לצבעוני, ומתפללת שהג'ינס יתקלקל והטישורט יתקלקל, אבל להפך, הוא אוהב את הצבעים האלה של, איך קוראים לו, הזמר הזה, שכחתי, של הבתיק, השחור. איך קוראים לו?
אביב גפן?
לא אביב גפן, הוא לא שחור.
יגולה.
לא חשוב. ואייל גולן התגרש, כאילו לא היה לנו שבוע מספיק קשה, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. אילו לא מספיק רע לנו בנשמה. מכונת הכביסה, כן, אני יודעת, אני יודעת, סוער, סוער, ימים שובבים, כן, איך הוא יבדיל וכמה ילדים, לא חשוב, אנחנו נקדיש לזה בעזרת השם תפילה מיוחדת. שוק הרווקים גדל שוב. מכונת הכביסה, מכונת הכביסה, תראה לך מה אין לך, הציציות שהיית מכבסת לו, העובדה שאין במכונת הכביסה שלך אף פעם את הסמלה הקצת מגונדרת שאת יוצאת איתה לדייטים, הכל קאז'ואל, 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 הכל היומיום הזה שאת הולכת איתו לעבודה, ומכונת הכביסה שלך אין חולצה גברית מהממת שאת מכניסה ואומרת יואו, כמה חלמתי לחבס כזאת חולצה. במכונת הכביסה שלך אין גטקס קטנים של תינוקות. והכובסת אומרת לרבי מזוויל, אני כל כך רוצה גטקסים קטנים של תינוקות. ואני מחבסת את של כולם ורק לי אין. והרבי מזוויל מברך אותה. בזכות זה שאת מחבסת את הכתמים הקשים של העולם, כל מי שיעלה על קברך ויבקש משהו, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, שהכתם על הלב שלו, שהכתם במחשבה, שהכתמים בינו לבין העולם יתכבסו. אנחנו לומדות היום את האומנות של ימי השובבים, כביסה של הכתמים הקשים, תחטאני באזו ואת הר, תחבסני ומשלג על בין. בנות, ללמוד זה מחתים, ולדעת זה מחתים. וכשדיברתי עם החולות במחלה ביום ראשון, הם אמרו לי שהחרדה הגדולה ביותר, שלא נדע, שלא נדע, בסיטי, ב-MRI, בצילום, זה לראות כתם מול האור, רק שלא יחזור הכתם הזה, אולי עדיף לא לדעת. וכאן אני חושבת, כאן הרב אדלשטיין נזהר בזהירות שלו, כששאלו אותו מה להגיד לילדים, והוא ידע שלהחכים מדי זה להחתים מדי, אז הוא פשוט היה צריך לארוז באריזה מאוד הרמטית גם את ההתאבדות וגם את המעשים וגם את האפשר, הוא היה חייב בצורה שכנראה הוא ראה לנכון, כך אני מניחה, כי הוא כזה גדול ואני כזאת קטנה, הוא היה חייב לארוז את זה באריזה שלא תחתים את נפשם של הילדים שטרם נחשפו לסיפור הזה. ככה אני חושבת. להחכים זה להחתים. להחתים בחף. והשאלה של המגזר שלנו היא, האם מחבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ? זאת שאלה בכלל לא מטופשת בכלל. ואנחנו נתחיל עם המצווה ברמב״ם שידבר על גבר שעובר ליד נשים שמחבסות על הנהר. אם הוא היה יכול לעבור בדרך אחרת ועבר דווקא משם, נקרא רשע. יכולתי לחשוב על מקומות הרבה יותר פליליים שלגבר אסור לעבור לידם, כל מיני פאבים, כל מיני זה, לא? מה, נשים מחבסות? זה מה יעשה לך את זה? והרב דסלר, זכר צדיק לברכה, מסביר, לדעתי, זה ההתרחשות הנשית, המשגעת הזאת, הצחוקים, הכיפים, אבל הרב דסלר לא יסכים איתי. והרב דסלר יאמר, תפסיק לעבור בכוונה ליד כתמים, תפסיק, תפסיק להתעסק בפרטים. מה אתה אומר? זה מה שעושה זה. תפסיקו, לא נכנסים עם הרוע לטוען ונטען. העובדות מספיק גרועות כשם שהן נשמעות בתקשורת. אין צורך לעבור דווקא ביתי, איך אומר בועז, אל תעבורי מזה. אל תעברי שם, באמת, לא כדאי. אל תיכנסי לפרטים. כביסה מלוכלכת זה לא, וכמה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים את ברור האמת, את לא שופטת, את לא דיין, אופי משם, צאי מהחדר הזה, זה חדר לא נקי, אני מדברת על החיתותים והפירוטים והפרטים, ומצד שני. אוי לא לדור ואוי לה לחברה שאינה מחבסת את כתמיה. חז"ל אומרים לנו שבתשעת הימים אסור לחבס בגלל את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. הכבש של הבוקר היה מחבס את כל האבונות של הלילה, הכבש של הערב היה מחבס את כל האבונות של היום. וכשחדלתם לחבס כתמים קשים והתמרתם אותם בתוככם, זה חורבן של בית מקדש. אז בנות, כביסה זה דבר מאוד מאוד עדין. אל תעברו ליד הכתמים ותריחו, וואי, אני משתגעת כשבעלי מרים כותף גרביים מהבית. די, זה מלוכלך, אתה לא רואה, זה מחורבן, זה בצורת רגל, זה גרב קרושה. לא, הוא תמיד ייקח, יגיד איך, לא נעשה את זה. זה תכונה גברית מובהקת. לא, אל תריח, אל תריח, תראה איך זה נראה. זה עם הילד בפנים. לא, איף, הגרביים לא אתם זורקים את הגרביים המלוכלכות שלכם. לא צריך, אל תעבורי מזה. כל העובר ליד הכביסה דווקא זה רשעות. ומצד שני, אתם משאירים כתמים על העולם. מה יהיה? זה חורבן בית המקדש. אסור. אז בואו נלמד לחבס. אנחנו במסכת שבת, בדף י"ט, עמוד א'. אמר רבי צדוק, כך היה מנהגו של בית רבן גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן לכובס, שלושה ימים קודם שבת, ובגדים צבועים בערב שבת. למדנו שלבנים קשים לחבס יותר מצבעונים. מה זה אומר? גם בירושלים זה היה ככה אגב, יום הכביסה היה ביום רביעי, שלושה ימים קודם השבת, רביעי, חמישי, שישי, היו מרתיחים, היה כובס בגמרא, לא כובסת, הוא מרתיח סיר גדול במים, מכבס את הלבנים, צבעונים בערב שבת, יאללה, תקתקי. מלמד שלבנים קשה יותר לכבס מצבעונים. אתם רוצות לשמוע מה אומר הרב קוק על כביסה לבנה, על כביסה של צווארון לבן, על כביסה שאת לא מזהה בדיוק ממה התלכלכה. וכך יכתוב הרב קוק, באין היה על הגמרא הזו, וראוי להסמיך כאן הערה מוסרית. האדם צריך להשתדל לנקות תכונות שהן טבעיות בו, שלא ידבק בו חיסרון שכבר הוטבע בצורת הנפש. המידות שהוטבעו בנו, שאת כבר מכורה להם, דומות לכלי לבן שצבעו טבעי. והמעשים שאת עושה מבחוץ דומים לכתם על הבגד, צבע הבא מהחוץ. ולמדנו שקשה מאוד לאדם לטהר עצמו מרע טבעי שקנה לו במידותיו, וזה צריך זמן ארוך ועבודה מרובה. וכל דבר שהוא קניין טבעי קשה יותר מעקירת כתם שבא מבחוץ, שהלבנים קשה לחבסם יותר מצבעוני. וואו, איך קורא לזה הרב דסלר? חזר וחטא, נעשה לו כהתר, את כבר כל כך מכורה לרוע, את לא מבדילה בין טוב לרע. אני לומדת איתכם עכשיו את הלימוד הגאוני של הרב יהושע שפירא, רב ישיבת רמת גן, על הפרשה הזו. רק תקשיבו, לא צריך להגיד שום דבר. בואו נראה מה הוא אומר. פרעו היה אדם מסוכן מאוד. הוא לא היה גס ורע כשם שהוא מצויר בהגדה, והוא גם לא היה טיפש בכלל. ואגב, היום ראיתי את המומיה שלו, הוא גם היה גבר נאה מאוד. ראיתם שמצאו היום את המומיה של פרעה? אתם חייבות לראות את זה. לא, הוא היה, איך? מצאו, אבל היה מיליון פרעויים, אז זה לא זה. והוא כותב כל כך יפה וכל כך גאוני. הוא אומר, אנו רגילים לספר את סיפורם של בני ישראל העדינים שהוקו ועונו בידי נוגסים מצריים, כלגסים גסים וצמאי דם, שוטים בידיהם, הפה שלהם פעור בצרחה צורמת. אבל אלה לא העובדות. העובדות היו שפרעו היה אחד החכמים בעולם, ובני ישראל העריצו את חוכמתו. לכו למוזיאון, אומר הרב יהושע שפירא, תראו כל מיני כתבים של הפרושים, של האיסיים, איך הכתב מחוק. לכו תראו פפירוסים של מצרים, איך הכתב עדיין חזק. הם היו גאונים, גאונים בדפוס, גאונים במדע. ואבותינו מצאו את עצמם כפופים תחת ידו של מלך שנמצא בפסגת התרבות והיצירה האנושית. הוא שלט בכל תחום שהיה אז רלוונטי. הוא לא היה טיפש ולא היה מטומטם, וכי קלה היא בעיניכם? כמה קשה לראות אדם מוכשר כך ולנהות אחריו, זה הדבר הכי קל בעולם. היה שם אור שאין כדוגמתו. הייתה שם מבוכה עצומה לנוכח האור הזה, שהציע דברים שנדמו בעיני היהודים, הישראלים, לעומק של עבודת השם עצמה. והם לא ידעו לומר, האם הבן אדם הזה הוא רע מוחלט, או שהוא טוב מוחלט. רק בעל התניא יגיד לנו, תפסיקו לשאול את השאלה המטופשת הזו. זה אומר שלא היה בו טוב, היה בו מלא מלא טוב. זה אומר שלא היה בו רע, אולי היה בו מלא מלא רע. יש באדם נפש בהמית, אין בן אדם שלו. ויש באדם נפש אלוקית, אין בן אדם שלו. ואתם חייבים בכל יום לקום בבוקר ולבחור, להבין שזה וזה וזה, וואו, וזה וזה וזה, כתמים שחייבים להסיר. והרב זקס, הרב יונתן זקס, יאמר כל כך יפה, לזה קוראים חירות. ז'אן ז'אק רוסו, אחד פילוסוף גדול, כותב, האדם נולד חופשי, אבל לאט לאט הוא מתמכר לכל מיני דברים ששמים אותו בכבלים. ההפך הוא הנכון, אומר הרב זקס הגאון. האופי הראשוני שלנו נקבע במטען הגנטי שקיבלנו מהורינו, והם קיבלו מהוריהם. האדם נולד מחור לדפוסי התנהגות, לדפוסי חשיבה. איננו נולדים חופשיים. עלינו לעבוד קשה בכל יום כדי להשיג לנו חופש. אני רוצה להסביר את הדבר הגאוני. רגע אחד. אני רוצה להסביר את הדבר הגאוני והמדהים הזה. אנחנו בטוחים שנולדנו מושלמים והתמכרנו לזה ולזה ולזה ולזה. נולדנו מכורים, ובכל יום את חייבת להיות בת חורין, אומר הרב דסלר הגאון בקונטרס הבחירה המפורסם שלו. תדעי לך שלרוע מתמכרים בקלות, והוא הופך להיות טבע, ואת כבר בכלל לא מבינה שאת רעה, ואנשים כבר לא יודעים אם את רעה או טובה. יש דבר אחד שלא מתמכרים אליו, אף פעם קוראים לו להיות טובה. וזה כל יום מכבסת ותולה. מכבסת ותולה, מכבסת ותולה. ולכן כביסה היא הדבר הכי קדוש בעולם. כביסה מזכירה לך שאי, אבל סיימתי, נכון? ושוב הסל מלא. אבל הרגע כיבסתי לבן, איך שוב יש כביסה לבנה? כי ככה מנקים כתמים מהנפש. מידות טובות זאת עבודה סיזיפית. לחבס ולחבס ולחבס, ולכן זאת מלאכה מאושרת, ומי שאוהבת לחבס ולמיין את הכביסה, שחור לבד, לבן לבד, שמאלנים לא, כי זה אסור להבדיל בין שחורים ולבנים, זה ביחד. Black Lives Matter. אבל אנחנו, מי שזהירה בכביסות שלה, ואוהבת את העבודה הזו, זו אישה שיודעת שלטוב אי אפשר להתמכר. ימימה, אבל למשל, פעם חיללתי שבת, היום אני כבר לא. נכון, יאמר הרב דסלר, זה אומר שנקודת הבחירה שלך פשוט עלתה. היום את כבר לא תרצי לחלל שבת, אבל את תרצי לעשות דברים אחרים. אין מצב שתיוולדי בבוקר, ולא תצטרכי לבחור בין טוב לבין רע. כל יום את צריכה לחבס ולהבין שזאת חירות מהממת. ילד שלי, אני רוצה שתביא לי כביסה מלוכלכת. אני רוצה לראות שאתה חי ושאני חיה. אני רוצה שתביא לי בגדים עם צבעים שאני יודע שציירת היום. אני רוצה שתביא לי בגדים עם אוכל שאני יודע שהיה לך טעים. אני רוצה שתביא לי חור פה בברך במכנס שאני יודע שמשחקים איתך. אני רוצה שתלבש ושתקני בגדים יפים שאני יודע שאת אוהבת אותך. פסיקי ללבוש רק אוהלים ענקיים כדי להכחיש את דמותך ולהיעלם. תאהבי אותך, אני רוצה לחבש סמלה נשית שלך, שתראי לי שאת חושבת שהגוף שלך קדוש ולא תמה. ואת יודעת מה? תביאי לי גם בגדים מגילים, כדי שאני אדע שאני אוהבת אותך בכל מצב, מפני שזה היה המבחן של רחל לרבי עקיבא. למה את לובשת בגדים מגילים? היא הייתה הרי כובסת, 24 שנה היא כיבסה בגדים של החברות של אמא של רבי עקיבא. וכשהוא בא, היא לבשה בגדים מגעילים. איזה דברים זוועתיים כתוב בזוהר על מי שרואה את קרוביו הנפטרים מגיעים אליו בבגדים צועים, בבגדים לא מכובסים. זה סימן לא נחמד, כך אומר הזוהר. ורחל אומרת, זה המבדק, האם הוא יאהב אותי ככה? בת שלי, את יודעת מה? תביא לי איזה בגדים שאת רוצה. אוהבת אותך ככה, אני הולכת לחבס אותך כשם. שאת. בנות, רק הכביסה היומיומית הזו, יאמר בעל התניא, הרב כבסני מאבוני ומחטאתי טהרני. השם, כביסה זה לא פעם אחת, אני נופלת ואני אקום ואני נופלת ואני אקום. תעשה את זה הרבה פעמים, כך נשים עושות. הרב כבסני מאבוני ומחטאתי טהרני. אני רוצה לעשות איתכם כביסה. אני רוצה שנלמד איך מסירים את הכתמים מהעולם. הבחירות הן מאוד מסוימות בחיים של נשים, ואני רוצה לדבר עליהם. הבחירה הראשונה בחיים שלך כל יום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לגשת איתך לערימת הכביסה שלך, למנעד הבחירה היומית שלך. הבחירה הראשונה שתהיה לך תמיד כאישה, האם זאת אפליה או מיוחדות? ריבונו של עולם, אני מרגישה אחרת. אני מרגישה שלי קורה מה שלא קורה לכולן. האם זו אפליה לרעה או מיוחדות שלי? תבחרי, מאמי. תבחרי, את בת חורין, אני לא אגיד לך זה או זה. כשהמכות מגיעות על מצרים והפליתי והבדלתי, ועם ישראל נורא נבהל, כי פתאום הם בצד אחד והמצרים שהם מאוד מאוד העריצו בצד שני. מה זה אומר? שאתה שונא אותנו? שמשהו רק קורה? תבחרי, מה את מעדיפה לפרש? שקוראים לך דברים אחרים כי את מיוחדת? או כי השם מפלא אותך לרעה? It's your choice, בבקשה, תבחרי. הבחירה השנייה שתמיד תהיה לך, האם הקושי שלי יגרום לי לזלזל בעולם או לכבד אותו יותר? זלזול או כבוד. בכל יום זה מגיע אלינו, השאלה הגדולה הזו, אנשים מזלזלים בכל, הם בדרך כלל אנשים עם דימוי מאוד שבור ומאוד קטות, אז כדי להרגיש גדולים, הם יהיו ציניים, הם יקטינו, הם ינמיכו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך וצבם על בני ישראל, רשי, אפילו שהם עבדים, תכבד אותם. הכי קל לך, כי הם לא שומעים אליך, משה, לזלזל בהם, בעם ישראל, תיזהר. יש לך בחירה, לזלזל בכל מי שאת פוגשת היום, או לכבד את כל מי שאת פוגשת היום. הבחירה השלישית שאת תעמדי בפניה כל יום. האם אני אהיה קשה, אורכה? ימימה, האם אני אכניס את הילדה הזו למקום שהוא קשה, לחנך אותה, או שקשה מדי, ישבור אותה. הבחירה של קושי אורך היא בחירה יומיומית, עם האיש שלך, עם הילדים שלך, עם עצמך, ובמכת ברד כתוב, שהברד יורד בכוח, וכל הצמחים שהיו מאוד קשים נשברו, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הן. רשי, זמן רב הם היו מתחת לאדמה באפלה, ולכן כשהם יצאו הם היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה. דווקא מי שהתעכבה, דווקא מי שהיא late bloomer, פורחת מאוחר, הייתה מלא שנים, איך סבתא שלי מסעדה הייתה אומרת, מתחת לאדמה, מתחת לעולם, דווקא היא, כשהיא תצמח מאוחר, הברד לא ישבור אותה, כי היא עדיין רכה. אני רואה את זה אצל בנות שיולדות ממש מאוחר, את הילד הראשון, לא, אני איזה זה, מחכות שהוא יתעורר, ראיתם פעם דבר כזה, קום, קום, אני רואה את זה, אני אכיל אותו, אני... איפה? אנחנו שילדנו בגיל 20, 22, שישן, שישן, לא, 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 לא. הבאתי ילדים כדי שישנו. אני בעד להביא את הילד הראשון בגיל 48 להתחיל. כי באמת את רכה ויכולה לעמוד בפני קשה. זלזול או כבוד, קושי או רוך, אפליה או ייחוד, הבחירה הבאה שעומדת בכל יום בפני אישה בפניי. האם תהיה היום עצלנית או חרוצה? כי הדבר הכי קל, ואני אומרת את זה כאם שעברה את הכאב הזה ועוברת אותו, וככל הנראה תעבור אותו, קוראים לה קינים. חז"ל מדברים על מכת הקינים, שהיא אצבע אלוקים. את כל המכות הצליחו החרטומים לעשות ולהעיף. מכת קינים, אצבע אלוקים היא. אי אפשר, אי אפשר עליהם. אז מה אנחנו עושות כנשים עייפות? שיגדלו. שהילדים יגדלו עם בעלי חיים, ואחמד, זה חינוכי. את כבר לא, אמא שלי הייתה עושה להם ארבע מיטות בית דין, חונקת את הקינה, דורכת על הקינה, וצועקת עליה, למה באת לבית שלי? אצל מרוקאית קינים זה אין חרפה יותר גדולה מזו. אני כבר הרבה יותר סבלנית. זאת עצלות. זאת עצלות איומה בכל יום. הדבר היחיד זה כרגיל בדור הזה השיימינג שהגננת שולחת בוואטסאפ. מכה שלישית הגיעה לגננו, ושולחת מיד, מה? באמת, את יודעת שאת הנגיף בהתגלמותו. אבל זה באמת החריצות של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי ככה זה כביסה. והשיעור הבא, שאת יכולה לשאול את עצמך כל יום, הבחירה, מורדת או לומדת, האם אני אזרוק את כל הכלים, אני רוצה למות, נמאס לי, אני אלמד שיעור חדש שטרם למדתי. ייאוש או תקווה? מזל חודש שבט שאנחנו מברכות השבוע, זה מזל דלי. ובעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, אומר, החודש הזה נותן לך ביד דלי, ואומר, את יכולה למלא אותו במה שאת בוחרת. את יכולה למלא אותו במראה שחורה, שיהיה לך לבריאות, זה מה משמח אותך, הק לבריאות. את יכולה למלא אותו בבשורות טובות, בתקוות חדשות. לכי ותעשי מה שאת יכולה כדי להסיר היום את הכתמים של היום מעל פני העולם. אני רוצה שתהיו כובסת. אני רוצה שתעמדו מול הקדוש ברוך הוא ותגידו לו, ריבונו של עולם, אני לא יכולה להציל את העולם מהכתמים הקשים שלו, אבל היום אני הולכת לעשות את הכביסה הביתית שלי. אני הולכת לשים המון 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 מרכך. אני הולכת לשים המון 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 מבשם כביסה. אני הולכת לשים את המגבות חמות במייבש, רק כדי שכשילד יצא או שאני יצא, אני אטוף את עצמי ואני ארגיש שמישהו מחבק אותי בחום ובאהבה. מה שאני יכולה כדי להסיר את כתמי העולם הזה היום, אני אעשה. וזה בכל יום מחדש להיות בת חורין. אין דבר כזה להתמכר לחירות. אפשר להתמכר חס וחלילה רק לטבעים מאוד מאוד רעים. אני רוצה שנסיים, עוד לא נסיים, בסדר. אני רוצה שנלמד בשבוע הלא קל הזה מה עושים עם הפחד. אז כשדיברתי לנשים שחלו במחלה, ובאמת הכל מתערער פתאום, איך את יכולה לסמוך על מישהו? איך אפשר ללמד את הילדים שלנו לסמוך על מישהו? ואני לומדת המון דברים, המון דברים. ללכת לרופא לבד, כבר לא. אני כבר לא אעשה את זה. אני כבר לא אשלח ילד שלי לבד לרופא. זה דברים שצריך פתאום להתעורר ולהגיד, בונה, איפה חלמנו? איפה? אני רוצה לקרוא לכם משהו וללמוד ממנו ביחד הרבה מאוד. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. בנות, זה לא רופא וזה לא מומחה, זה נביא שבא ואומר לחזקיהו, אתה הולך למות, נגמר. ויסב פניו אל הקיר, ויתפלל אל השם למור, אנא השם, זכור את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ואייב חזקיהו בכי גדול. אמרתי לנשים החולות, ולכל אחת מאיתנו יש הכתם הזה שהיא רוצה להסיר, שלושה דברים עושה חזקיהו. עם כל הכבוד, אדוני הנביא, אין לך שליטה על הגוף הזה, הוא לא שלי, והוא גם לא שלך. אני מסב את פניי, לא מסתכל עליך, ויסב פניו אל הקיר. ביום ראשון היינו באש התורה מול הקיר הזה, הכותל המערבי. הדבר השני שאת צריכה לעשות, להגיד על עצמך משהו טוב. אל תגידי, לא מגיע לי מתנות חינם, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני טובה, ושעשיתי את זה ואת זה באמת ובתמים. שלוש, לבכות בכי גדול ומשחרר. שלושה דברים. וישעיהו יוצא מהבית שלו, עוד לא יצא מהעיר, ודבר השם היה אליו למור שוב, ואמרת אל חזקיהו, כה אמר השם, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית השם, והוספתי על ימיך 15 שנה, וגנותי על העיר הזאת להושיעה. ויאמר ישעיהו, קח דבלת תאנים, ושימו על השחין ויחי. איזה יופי, יש לך עוד 15 שנה, עשית את התפילה המשולשת הזאת. הוא שם לו דבלה של תאנים על הבשר החולה שלו, והוא מבריא, איזה סיפור יפה. לא. ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, מה עוד כי ירפא השם לי, ועליתי ביום השלישי בית השם. סליחה, אתה לא האמנת לנביא שהוא נתן תחזית רעה, האמנת בתפילה שלך, במעשים הטובים שלך, נרפאת. אבל תן לי סימן שביום השלישי אני אהיה בריא ואני אעלה לבית המקדש. ויאמר ישעיהו, זה לך האות, כי הצל ילך לאחור 10 מעלות. זאת אומרת, השמש הגיעה לפה, היא תחזור 10 שעות לאחור, ובערב יהיה בוקר, כי לא ישוב הצל אחורנית 10 מעלות. זה נס נורא גדול. ויקרא ישעיהו הנביא אל השם, וישב את הצל. גם אחרי שחברה מחלימה, גם אחרי שכתם אחד התנקה, הצל נשאר. ואנחנו חיים עם צל מאוד גדול, ועם פחד מאוד מאוד גדול. מה צריך לעשות עם הפחד? מה נעשה שהילדים שלנו לא יפחדו? אז מכרו להם היום בבית ספר כל מיני לוקשים. ילדים נורא חכמים, אל זלזלו בהם. הם מבינים דברים. הם פוחדים מאוד. גם מבוגרים פוחדים. גם נשים פוחדות. וגם מייל אחד בודד של אמא של פוגע שכתבה לי היום. למה לא מספיק מדברים על הדרך שיש להם לתקן? גם על זה צריך אולי לדבר פעם. אני מצטטת אותה. אני לא יודעת. לא עניתי לה עוד. אני חושבת על זה הרבה. מה להגיד לה? כי אני לא יודעת מה להגיד לה. אבל זה גם טרגדיה. המעטפת של הפוגע. או הפוגעת במקרה הזה. טוב. הצל. איך אני ידע שהצל הזה לא ירדוף אחריי כל החיים? מה, אנחנו נגדל ילדים חשדנים, נהיה נשים חשדניות, חושדות בכל אחד? איך שאלה אותי מישהי בכמעט נואשות, ימימה, אבל נכון שהטוב הוא יותר מהרע בעולם? בטח, 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 מרבית האנשים שאת מכירה הם רעים. לא, הם נשמות, יש פה מישהי רעה בקהל הזה. אין דבר כזה. אז מה עושים נגד הפחד? אמרתי לנשים האלה שהגמרא תדבר על חמישה פחדים לא הגיוניים שיש בעולם. חמש אימות הן. אימת סממית על אריה. אריה הולך, רואה סממית, אבאלה. אימת כלבית. כלבית זה דג קטנטן על לוויתן. לוויתן רואה, אימאלה. אימת יתוש על פיל. הפיל מסלק את היתוש עם החדק, סלק, 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 ואז הוא אומר, בוא נה, הוא לא הולך, אני בולך, אני בורח. פיל בורח, מה זה הדבר הזה? אימת תולעת על נשר, נשר! אומר הרב דסלר כל כך יפה. שימו לב, כל אלה הם מלכים. האריה הוא מלך החיות, הנשר מלך העופות, הפיל מלך חיות היער, מלך הג'ונגל. וכשאת מלכה, את כל כך לבד, כי את בטוחה שהכל עלייך, ואני אתמודד עם זה לבד, ואני אסתדר, כל דבר קטן מבעית אותך, כי את לבד. ואני תמיד מלמדת שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. וואלה, תודה רבי נחמן, מה זה חיזקת אותי? כל העולם כולו, כן. מה, כל דקה אני על גשר עלולה ליפול? כן. יש סנטימטר פנוי מהפחד? לא. כל העולם כולו גשר צר מאוד. אוקיי, אז מה אתה מציע? אל תפחדי. אין בעיה. מה זה? איזה מין עצה הזאת? רבי נחמן היה יכול להגיד, כל העולם כולו, הוא פי תהום. את עומדת על פי תהום. לא. הוא ידבר על גשם. למה? א', הוא יגיד לך, אל תעמדי בפחד. תלכי. תלכי. כל העולם הוא גשר צר, ואת כל יום מחבסת ותולה, והולכת את הפסיעות שאת יכולה לפסוע. ודבר שני, כל פחד בעולם הוא כדי לברור גשר בינך לבין אלוקים, גשר בינך לבין מי שעברה מה שעברת, גשר בינך לבין יועצת או מטפלת שתעזור לך, גשר בינך לבין עצמך שהזנחת לפני כל כך הרבה זמן. את לא מבינה שפחד זה שתי מילים, פוחד. פה יש מישהו אחד אחראית על העולם. אני לא אספר כדי לא לצער אף אחד, אני לא אספר כי אני אתמודד, אני אחזיק מעמד. השרף יעלה בך כל הזמן, את תרגישי קביעה מבפנים. כל העולם כולו הוא כדי שתבראי גשר לקדוש ברוך הוא, תמצאי את לשונות התפילה ותמציאי תפילות משלך, גשר לנשים אחרות. נשים פוחדות זה נשים מלכות שחושבות שכל העולם באחריותם והם יסתדרו לבד. ואי אפשר, אחר כך זה צץ מכאן, וזה צץ מכאן, וזה צץ מכאן, והכל מתחרב לך כל כך. אני רוצה לקרוא את הפירוש של המילה גאולה ברבי שמשון רפאל הירש, שהפטירה שלו. היא השבוע, והוצאתי והצלתי וגאלתי. גאולה היא יצירת קשר עם נפש קרובה. כל השנים של עם ישראל במצרים, הם לא דיברו זה עם זה מילה. הם עובדים קשה בפרך, חוזרים הביתה. אני לא אספר לה מה עברתי היום, כי זה יהיה לה כבד מדי והיא תתמוטט. כמה ילדים לא מספרים לאימא, כי לאימא יהיה קשה. אין שום שיח, אין להם אף אדם קרוב. וגאלתי, אין לכם במצרים נפש קרובה שתחוש את עצמה גם נפגעת מההתעללויות שהיו מנת חלקכם. אנוכי אקום איפה, אומר השם, ואהיה קרובכם, בי פוגעים כל אימת שנוגעים באחד מבניי לרעה. בי תמצאו שוב צדק ועצמאות. במשפט העברי, הגואל בא לעזרת קרובו, כשההוא מחמת מצוקתו רצה להסתדר לבד, אז הוא מכר את נחלתו או את עצמו ואת גופו לעבד, ומבחינה חוקית איבד כבר את חירותו, ופתאום בא גואלו הקרוב אליו, ואומר לו, אני כאן, אני כאן בשבילך. אני לא יודעת איך אני יכולה לעזור לך, רק שתדעי שיש לך חברה טובה, יודעת מה עברת. זה גאולה. גאולה, או גאולה. רק תחבקי אותה עכשיו, נשמה, כי אין מילים במצבים האלה. אבל גשר בין אנשים ונוכחות של אנשים, בשביל זה נברא הפחד. את כנראה מאוד מאוד לבד, לכן את פוחדת. זה נורא קשה, לי זה נורא קשה. אני אמורה להיות אחראית על הרבה אנשים, לענות, אימא לרק המיילים, לא עניתי היום לאף אחד. אמרתי, ימים מסתמי, עד שהדברים התלבנו אצלך, ולי עצמי קשה, ואני עצמי יודע דברים, אבל אני כל כך חשובה, נורא קשה לי, זה הדבר הכי קשה לי בעולם. לברום גשר, אני תמיד מספרת, כשהילד שלי מת, זכר צדיק לברכה, אז כל מה שביקשתי מהשם בחדר מיון, זה הבקשה הדבילית הזאת, אני רוצה להיכנס הביתה עם חיוך, שהילדים לא יאבדו את האמונה שלהם. אז חזרתי הביתה, כמו מטומטמת, עם חיוך. השם נתן, השם, אני לא רוצה להגיד, והקדוש ברוך הוא טוב, ועכשיו טוב לו, והוא נפטר מכל, ואז התחילו הסריטות, היא התחילה להרטיב, והוא הפסיק ללמוד, היא זה בכלל, לא יודעת מה קרה לה בכיתה, והמורה קראה לי, ויום אחד הייתי כל כך מיושת וכל כך מדוקטת, ישבתי על הספה, התחלתי לפקוט, ואז כל מיני ילדים שלי יצאו מכל מיני חורים, ובאו אליי על הספה, ובחרו יחד איתי, והבית התחיל להירפא, כי זה בסדר להצטרך ימימה, אני ממש, אני כל כך מזדהה עם פרעו, שלא רצה שידעו שהוא צריך, שיש לו צרכים. אין דבר כזה, אין שירותים. מה פתאום? אני צריכה לעשות את הדברים הבזויים האלה. אין, לא יקרה. אז תזקקו, כי זה מה שנשאר לנו, זו את זו, ולתמוך זו בזו, ולשאול זו את זו שאלות. כן, אהובה. בטח, בואי. אתם יודעות מי זאת? היא אלופת האופנה, כיסויי הראש, קדימה, בואי. לא, את לא יכולה להטריח, אין, ציבור זה קודש, בואי. לא, את צריכה שישמעו אותך או שאת לא מדברת. אז אילנה, בואי. רחל. רייצ'ל, סליחה.
שמעתי שגבר צריך פסיכולוג, אישה צריכה חברה טובה.
וואו, גבר צריך פסיכולוג, בסדר, תראו לי אותו הולך, מה פתאום, זה עולה כסף, ואישה צריכה חברה טובה, אבל המלכות אין להם את זה, אין להם, לא יכולות לעשות את זה פוסיבלי. אני רוצה לסיום רק לקרוא משהו שריגש אותי מאוד מאוד מאוד, מעיתון הארץ. אבל אני פשוט הייתי חייבת, הייתי חייבת. עכשיו, העיתון הזה יוצא כל הזמן נגד ילודה, והוא אומר שילדים הם מזהמים של האוויר. זה לגמרי נכון, דרך אגב. הנכדים שלי אצלי, זיהום כזה אין בעולם. ואז יש פה כתבה של נטע אחיטוב, ונטע אחיטוב כותבת על פילוסוף מאוד גדול שקוראים לו תום ויימן. הוא מכיר היטב את החזיות הקודרות לגבי העתיד הצפוי לכולנו, התחממות גלובלית, אסונות טבע, המוני פליטים, פוליטיקה של פופוליזם, לאומנות גואה, שזה אנחנו, וזה רק רשימה חלקית. בתור דוקטור לפילוסופיה הוא אומר, העולם כל כך פגום כרגע, שהדבר היחיד שירפא אותה יהיה לידה של ילד נוסף. הוא אומר, ברגע ששמעתי את ליבו הפועם, הוצפתי לפתע בתקווה. הרגשתי על בשרי תובנה, לפי הילדים שבאים לעולם, הם לא רק גרגר נוסף שגודש את שעת הקיבול של האטמוספירה, ולא דבר לא מוסרי, אלא בדיוק להפך, מקור של תקווה, של התחדשות ושל תיקון. והכתבת, נטע אחיטוב, כותבת בסוף, וזה פשוט היה וואו. התנפלתי על הספר שלו כמוצאת שלל רב. סוף סוף מישהו נתן מענה של תקווה לדילמה המוסרית הפרטית שלי. אני יודעת כמה נזק גורם אדם נוסף למשבר האקלים. וגם אני הרגשתי שהרצון להקים משפחה גובר על הרציונל. אולי אין בזה היגיון, אבל אינטואיטיבית אני יודעת שהילדים שלנו ישפרו את העולם ויהפכו אותו למקום טוב יותר. הדור הזה יצליח איפה שהדור הקודם נכשל. ופתאום הופיע הספר הזה שאמר לי שהאינטואיציה שלי נכונה, שאפשר לקוות לטוב בזכות הילדים. בנות, תדעו לכם שבדור הבא ילדים יספרו לנו סיפורים. אנחנו כבר לא ניקח סיפורים ונספר להם על עצמם. הילדים שלנו יספרו לנו על עצמנו, ואני מאמינה בהם, ומאמינה בכוח שלהם. ואנחנו נותנות מכאן חיבוק ענק, ענק, לכל מי שצריכה, לכל מי שמרגישה לבד, לכל מי שנפגעה וחושבת שאין לה מענה. גאולה זה מאוד מאוד לאט, אז התייאשו, מאוד מאוד לאט, אבל משהו חדש מתחיל היום, כי כשהכל כל כך מלא כתמים, עכשיו את לוחצת על מכונת הכביסה בהרתחה. אני רוצה שתחזרו מהשיעור הזה מרוכחות, מבוסמות, ותרימו מהרצפה את הכביסה בלי להריח, כאילו אתם כותפות את הפרחים בשדה הכי יפה שיש. שבוע טוב.